עד כמה שזה נשמע מוזר, למי שזוכר את הטלוויזיות הישנות של פעם...
אלה עם האנטנות והכפתורים השמנים...
כן, בדיוק אלה. אז אם הייתם מעבירים לערוץ ריק, היה מופיע השלג הזה על המסך. אותו רעש סטטי ומרצד שכולנו מכירים. אז מסתבר שבערך 1% מהרעש הזה הוא בעצם עד פיזיקלי של המפץ הגדול.
שזה קטע מטורף. זה פרט כל כך קטן שקל מאוד לפספס ביום-יום, כאילו אנחנו רגילים לחשוב על אסטרופיזיקה כמשהו שקורה רק במעבדות סגורות או במצפי כוכבים.
אבל זה ממש בסלון שלנו.
לגמרי. זה ממחיש שאנחנו יכולים למצוא שאריות של אירועים קוסמיים עתיקים שפשוט מרחפות סביבנו באוויר.
והשאריות האלה הם בדיוק מה שאנחנו מחפשים בצלילה שלנו היום. אנחנו מתבססים כאן על סדרת הרצאות מרתקת משנת 2022, סדרת הרצאות הראמן של דוקטור פרי פיליפס.
שזה באמת טקסט מרתק כי הוא משלב פיזיקה ברמה הגבוהה ביותר עם שאלות פילוסופיות מאוד עמוקות.
נכון. ואנחנו בעצם נכנסים פה לזירת פשע. תראי, המשימה שלנו היום היא לפענח את הזירה הזו, אבל זו זירת פשע שהאירוע המרכזי בה התרחש לפני 14 מיליארד שנים. אנחנו מגיעים באיחור פסיכי, ובכל זאת, הבלשים שלנו מנסים לאתר שתי ראיות מרכזיות.
את טביעות האצבע ואת האקדח המעשן.
בדיוק. טביעות האצבע המדויקות שאושרו בזירה, שזה היסודות הכימיים הראשונים, והאקדח המעשן עצמו אותה קרינה שנותרה באוויר מאז רגע הבריאה.
והאתגר כאן הוא עצום, כי את יודע, אי אפשר פשוט לסמן את הזירה הזו בסרט משטרתי צהוב. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש בתנאים כל כך קיצוניים של חום וצפיפות.
תנאים שקשה בכלל לדמיין.
חד משמעית. כל חוקי הפיזיקה נמתחים שם עד הקצה. אבל מה שבאמת מעורר מחשבה בניתוח של פיליפס, זה איך הפיזיקה הבסיסית שאנחנו בוחנים פה על כדור הארץ, או בליבה של השמש שלנו,
כן.
מאפשרת לנו להסיק מסקנות חותכות על רגעים ספורים לאחר תחילת היקום. יש חיבור ישיר בין מה שקורה לחלקיקים תת-אטומיים זעירים למבנה העצום של הקוסמוס כולו.
אז בואי נתחיל עם טביעות האצבע. כדי להבין מאיפה הן הגיעו, אנחנו צריכים לחזור אחורה בזמן לנקודה מאוד ספציפית.
חלון זמן מאוד צר.
צר מאוד. חלון שמתחיל בערך 100 שניות אחרי תחילת היקום, ומסתיים בערך 3 דקות לאחר מכן. והשאלה שעלתה לי כשקראתי את זה היא, למה החלון הזה כל כך קריטי? כאילו, מה קרה לפני השנייה המאה שמנע מכל דבר להיווצר?
אז לפני השנייה המאה, היקום פשוט היה חם מדי. צריך לדמיין סביבה שבה דחיסות האנרגיה היא בלתי נתפסת. המרחב כולו היה מלא בפוטונים.
שזה בעצם חלקיקי אור.
נכון, חלקיקי אור שהתרוצצו באנרגיה אדירה. אז בכל פעם שפרוטון וניוטרון ניסו, אתה יודע, להתחבר יחד כדי ליצור גרעין אטומי חדש...
הם חטפו מכה מפוטון?
לגמרי. פוטון עוצמתי פשוט התנגש בהם באלימות ופירק אותם חזרה. קוראים לתהליך הזה פירוק פוטוני. זה בעצם כמו לנסות לבנות מגדל קלפים עדין בתוך סופת אוריקן.
וואו, איזה אנלוגיה. סופת אור שלא מאפשרת לשום דבר להתחבר.
בדיוק. שום מבנה לא מסוגל לשרוד את האנרגיה הפראית הזו.
אז עד 100 שניות אי אפשר לבנות כלום, כי הכל נהרס מיד. ואז היקום מתרחב ומתקרר קצת. הפרוטונים מאבדים חלק מהאנרגיה שלהם, וזה סוף סוף מאפשר לגרעינים לשרוד יחד.
התהליך של יצירת הגרעינים שנקרא נוקלאוסינתזה מתחיל.
אבל אז, וזה קטע מטורף, המפעל הקוסמי הזה סוגר את השערים שלו אחרי 3 דקות. למה זה נמשך רק עד הדקה השלישית?
כי פה נכנס לפעולה מנגנון הפוך לחלוטין. הרי ככל שהיקום מתרחב, הוא ממשיך להתקרר. כדי ששני פרוטונים יתחברו, הם צריכים להתגבר על כוח הדחייה החשמלי ביניהם.
כי לשניהם יש מטען חיובי.
נכון. וכמו שאנחנו מכירים משני מגנטים עם קוטב זהה, הם דוחים זה את זה. והם דוחים זה את זה בעוצמה הולכת וגוברת ככל שמקרבים אותם.
אז הכוח החשמלי פשוט עודף אותם.
כן. והדרך היחידה להתגבר על הדחייה הזו היא להטיח אותם זה בזה במהירות עצומה. עכשיו, ברמה של חלקיקים, מהירות שווה לטמפרטורה.
הבנתי. כלומר, אם אין חום, אין מהירות.
בדיוק. רק כשחלקיקים נעים מספיק מהר, יש להם את האנרגיה להתקרב עד למרחק אפסי, שבו מה שנקרא הכוח הגרעיני החזק נכנס לפעולה.
שזה הכוח שמדביק אותם.
נכון. הוא פועל לטווח קצרצר, אבל הוא חזק פי 100 מהכוח החשמלי. אלא שאחרי 3 דקות, היקום כבר התקרר יותר מדי. החלקיקים עטו, וכבר לא הייתה להם את האנרגיה הדרושה להתנגש ולעבור את מחסום הדחייה.
אז החלון פשוט נסגר, הכל קפה.
קפה מבחינת יצירת יסודות חדשים, כן.
אז יש לנו חלון של פחות מ3 דקות שבו נוצרו היסודות הקלים הראשונים, בעיקר הליום ודיאטומיום, שזה מימן עם ניוטרון נוסף. אבל תראי, עולה פה אתגר מחשבתי שקשה לי להתעלם ממנו.
אני חושבת שאני יודעת מה אתה הולך לשאול.
כאילו, תחשבי על זה, אנחנו בקושי מצליחים לחזות את מזג האוויר של שבוע הבא, ולרוב הזעים טועים. אז איך אפשר בכלל לסמוך על חישובים שמתארים משהו שקרה לפני 14 מיליארד שנים, ועוד בתוך חלון של 3 דקות?
זו שאלה מעולה. התשובה היא שהפיזיקה במצב של פלזמה לוהטת היא פועלת בצורה עקבית מאוד. אנחנו יכולים פשוט להסתכל על סביבות דומות שקיימות היום.
איפה יש פלזמה כזו היום?
בתוך הליבה של השמש שלנו. הפיזיקאי הנס בטה הוא זה שפיינח תהליך ההיתוך של מימן להליום בשמש, בטמפרטורה של איזה 15 מיליון מעלות. החישובים שלו היו כל כך מדויקים שהוא קיבל עליהם פרס נובל. אז המדענים של המפץ הגדול הבינו שהיקום המוקדם היה למעשה סביבה כמעט זהה לפיזיקה של הליבה בשמש.
רק שהיא הייתה בכל מקום.
נכון, בכל המרחב כולו.
אז המעבדה שלנו היא בעצם השמש. אנחנו לוקחים את הפיזיקה המוכרת משם ומשליחים אותה ליקום המוקדם.
ועל בסיס החישובים האלה הם חזו תחזית נועזת. הם אמרו שאם המפץ הגדול באמת התרחש ככה, אז כרבע מהמסה ביקום אמורה להיות מורכבת מאותו הליום קדמוני.
שזה בערך חלקיק הליום אחד על כל 12 חלקיקים.
בדיוק. ואז מגיע רגע המבחן. טלסקופים כמו ההאבל מסתכלים לחלל העמוק, מודדים את ההרכב, ומה הם מוצאים?
יחס כמעט מדויק של 25%, 0.25 הליום.
זה אישור תצפיתי מהדהד לתיאוריה.
לגמרי. אגב, אי אפשר לדבר על התיאוריה הזו בלי להזכיר את הבדיחה של ג'ורג' גמוב, נכון?
עם התלמיד שלו, ריאלף אלפר.
ואז הוא קלט משהו על השמות שלהם.
כן, אלפר וגמוב נשמעים כמו אלפא וגמא ביוונית. אז הוא החליט שיהיה נחמד להשלים את הסדרה, ופשוט צירף את השם של האנס בטה למאמר.
למרות שבטה בכלל לא היה מעורב בכתיבה שלו. הכל רק כדי שהמאמר יקרא אלפא, בטה, גמא.
משקל אלפא, בטה, גמא.
שזה קוריאה. למרות שבטה לא ישב לכתוב, אתה יודע, העבודה שלו על ההיתוך גרעיני היא באמת מה שאפשר את זה.
אז מצאנו את טביעות האצבע ההליום. אבל אז צץ חור בעלילה. אם היקום כולו היה כמו ליבת שמש רותחת, איפה כל החום הזה היום?
זו שאלת מיליון הדולר.
באמת, כאילו, מערכת כל כך חמה לא מתקררת בלי להשאיר איזה שריד, איזה חותמת. אז זה מוביל אותנו להוכחה השנייה, האקדח המעשן.
נכון, החום לא נעלם בדרך פלא, הוא התפזר ונמתח. זה החישוב של גמוב, אלפר ורוברט הרמן בשנות ה-40. הם הסבירו שהפוטונים המקוריים נשאו את החום עם אורך גל מאוד קצר ואנרגטי.
אבל היקום מתרחב.
שים יותר.
כן, הם חזו שהיום, אחרי מיליארד השנים, הפוטונים האלה יראו כמו גלי מיקרו, גלים באורך סנטימטר, עם טמפרטורה שקרובה לאפס המוחלט.
והם גם אמרו שהקרינה הזו חייבת להתפלג בצורה מאוד ספציפית, מה שנקרא בפיזיקה עקומת פלנק, נכון? או קרינת גוף שחור.
נכון. ולמה זה חשוב? כי כל עצם פולט קרינה בהתאם לטמפרטורה שלו. אם הקרינה בחלל מתאימה לעקומת פלנק, זה שולל לחלוטין את האפשרות שזה סתם אור מכוכבים מקומיים.
כי זה חייב להיות אירוע טרמי אחיד לחלוטין שמילא את כל המרחב.
בדיוק, זו חתימה בלתי ניתנת לזיוף של יקום שהיה פעם תנור חם ואחיד.
המקורות שלנו משתמשים פה באנלוגיה מצוינת למי שמקשיב כדי להסביר את זה. נניח שאתם רוצים לדעת אם הייתה מדורה גדולה ביער.
אוקיי.
אבל אתם יכולים להתקרב רק עד מרחק של 100 מטרים. אז אי אפשר לגעת באבנים לבדוק אם הן חמות. לוקחים חיישן מרחוק, מודדים את ספקטרום החום את אותה קרינת פלנק, ולפי פיזור אורכי הגל על הגרף, אפשר לחשב בדיוק מה הייתה הטמפרטורה, ולהוכיח מעבר לכל ספק שהייתה שם אש.
שזה בדיוק, אבל בדיוק מה שעשו ליקום.
אבל הדרך שבה מצאו את המדורה הקוסמית הזו, זה סוג של קומדיה של טעויות, לא?
אוהו, איזו קומדיה. שנת 1964, שני אסטרונומים, ארנו פנזיאס ורוברט וילסון. הם עובדים במעבדות בל בניו ג'רזי עם אנטנת קרן ענק.
והם בכלל לא חיפשו את המפץ הגדול.
ממש לא. הם בפך הכל רצו לבדוק תקשורת עם לוויין בשם אקו, שהיה סוג של בלון רפלקטיבי כסוף בחלל. כדי לעשות את זה, הם היו צריכים לאפס את האנטנה ולסנן רעשי רקע.
אבל היה שם רעש שהם לא הצליחו להיפטר ממנו.
רעש תורדני, כמו שריקה קבועה מכל כיוון, וגם ביום וגם בלילה.
והם היו כל כך קפדנים, הם ניסו לשלול הכל, צבא, תחנות כוח, רדיו מניו יורק, כלום לא עזר.
בשלב מסוים, מרוב ייאוש, הם טיפסו לתוך האנטנה עצמה.
ומצאו שם הפתעה.
כן, משפחה של יונים שבנתה כן, והיונים האלה השאירו שכבה נדיבה של, איך נגיד את זה בצורה מדעית?
חומר דיאלקטרי לבן.
בדיוק. שפה נקייה לקקי של יונים.
הם באמת חשבו שקקי של יונים הופריע להם לקלוט את הלוויין?
כן. הם לחתו את היונים, ניקו הכל עד להברקה, חזרו למכשירים והרעש עדיין היה שם. רעש קבוע שלא מושפע משעות היום או מעונות השנה.
ואז האסימון נפל.
לגמרי נפל. הרעש לא הגיע מכדור הארץ. זה היה ה-CMB, קרינת הרקע הקוסמית, גלי המיקרו שממלאים את היקום.
אותו אקדח מעשן שגם הובחזה.
והם מדדו טמפרטורה של בערך 3.7 מעלות קלווין, שזה כפו, קצת מעל האפס המוחלט.
וכדי להשלים את הפאזל, בשנות ה-90 שוגר הלוויין קובי, C-O-B, הוא מדד את זה ישירות מהחלל. ללא הפרעות.
והנתונים שלו?
הנתונים הראו 2.75 מעלות קלווין, והגרף ישב בדיוק, אבל בדיוק מוחלט, על עקומת פלנק התיאורטית.
קראתי שכשהם הציגו את הנתונים בכנס אסטרונומי, הקהל פשוט קם והריע.
כי זה היה אישור תצפיתי פנומנלי למפץ הגדול. מדהים. אבל תראי, יש לנו הליום ויש לנו קרינה. אבל כשאני מסתכל סביב העצים, האדמה, המיקרופון הזה שאנחנו מדברים אליו, שום דבר מזה לא עשוי רק ממימן והליום.
אנחנו בנויים מפחמן, חמצן, ברזל.
בדיוק. ואם המפעל או המפץ הגדול נסגר אחרי 3 דקות בעקבות הקירור, ולא ייצר שום דבר כבד יותר מליטיום, מאיפה הגיע כל השאר?
פה אנחנו עוברים למפעלים מהדור השני של היקום.
אוקיי.
הכוכבים המסיבים. תראה, המפץ הגדול סיפק את חומרי הגלם, אבל הבישול של יסודות כבדים דורש תהליך אלים הרבה יותר, שקורה בתוך ליבות של כוכבים ענקיים.
מאבק כוחות אדיר, נכון? בין כוח הכבידה ללחץ הגרעיני.
נכון מאוד. הכבידה מוחצת את הכוכב פנימה, וההיתוך הגרעיני דוחף החוצה. כל עוד יש מימן שמתמזג להליום, יש שיווי משקל.
אבל מתישהו המימן נגמר?
וכשזה קורה, הכבידה מנצחת ומואכת את הליבה. זה מקפיץ את הטמפרטורה למאות מיליוני מעלות, ואז ההליום עצמו הופך לדלק.
אז ההליום מותח לפחמן?
כן, וכשהאליום נגמר זה ממשיך. הטמפרטורה עולה למיליארדי מעלות, ונוצרים חמצן, סיליקון, הכוכב הופך למבנה של שכבות, כמו בצל, עם יסודות כבדים יותר ויותר.
אבל יש גבול, והגבול הוא ברזל. למה דווקא הברזל עוצר את המסיבה?
כי ברזל הוא היסוד היציב ביותר מבחינה גרעינית. היתוך של יסודות קלים משחרר אנרגיה שדוחפת החוצה, אבל היתוך של ברזל דורש יותר אנרגיה ממה שהוא משחרר.
כלומר, הוא שואב את האנרגיה במקום לייצר אותה.
בדיוק. וברגע שזה קורה, הלחץ החוצה נכבה, וכוח הקלידה פשוט מנצח תוך חלקיקי שנייה. הכוכב קורס פנימה במהירות שמתקרבת למהירות האור.
והקריסה הזו מייצרת גל הדף שחוזר החוצה סופרנובה.
פיצוץ אדיר שמאיר את כל הגלקסיה. ובמהלך הפיצוץ הזה נוצרים שאר היסודות הכבדים.
זה לגמרי מחזיר אותי לאנלוגיה שחשבתי עליה מקודם. הכוכב המסיבי הזה הוא כמו סיר לחץ קוסמי ענק שאי אפשר לפתוח.
סיר לחץ שמתבשלים בו החיים.
בדיוק. הוא מבשל פחמן, חמצן, ברזל, כל מה שמרכיב אותנו. אבל הכל כלו בפנים. הדרך היחידה שהסיר הזה יכול להגיש את התפשיל שלו ליקום, כדי שיבצרו כוכבי לקט, היא רק אם הוא מתפצץ לרסיסים.
וזה מה שמדהים פה. כל אטום של פחמן ב-DNA שלנו, הברזל בדם שלנו, החמצן בריאות, כולם בושלו בליבה של כוכב מסיבי לפני מיליארדי שנים.
היה ציטוט מקסים במקורות, האם חיבקת כוכב לאחרונה? כי אנחנו באמת, אבל באמת, עשויים מאבק כוכבים.
זה מעורר ענווה, חד משמעית.
אבל, ופה יש איזה אבל גדול, כשמסתכלים על הנתונים של היקום כולו, מגלים משהו די מפתיע. הרי כל האבק כוכבים הזה, כלומר חומר בריוני של פרוטונים, ניוטרונים ומה שמרכיב אותנו,
הוא רק 4.5% מהיקום.
זה נתון בלתי נתפס. אנחנו מיעוט זניח. כל מה שאנחנו מכירים ונוגעים בו זה בקושי כלום.
לגמרי. בנוסף לזה, יש כ-20% של חומר אפל. אנחנו מזהים אותו רק דרך ההשפעה הכבידתית שלו, הדבק שמחזיק גלקסיות יחד. וכל השאר, 73%, זה אנרגיה אפלה שגורמת ליקום להאיץ את ההתפשטות שלו.
ואנחנו לא יודעים מה זה החומר היפל ומה זו האנרגיה האפלה. כמעט 95% מהיקום מוסתרים מאיתנו לחלוטין. זה מוביל, אתה יודעת, לשאלות פילוסופיות מרתקות שהועלו בהרצאה.
נכון, הם מצטטים את דאלאס קיין.
כן, קיין דיבר על הפסוק מקהלת, כבוד אלוהים אסתר דבר. הרעיון הוא שההסתרה הזו היא לא נועדה לתסכל אותנו, אלא זה כמו שמחביאים ביצי פסחה במשחק מחשב.
כן, רמזים שהיקום משאיר לנו כדי שנהנה מתהליך הפעמוח והגילוי.
וגם הציגו את נקודת המבט של רוברט יסטרוב, שהיה אגנוסטיקן מנאסה, הוא די הופתע מכך שהעדויות התצפיתיות של מדעי האסטרונומיה על התחלה פתאומית, מתוך כלום, בהבזק של אור,
שזה מתיישב בצורה אדוקה עם שפת התיאור של ספר בראשית. כמובן, בלי שאנחנו לוקחים פה צד פוליטי או דתי, אבל עצם ההתאמה הזו מעוררת פליאה אצל הרבה חוקרים.
זה היופי פה. אנשים נוטים לחשוב שמדע מסיר את הקסם מהעולם, שהוא הופך הכל למשוואות קרות. אבל פה דווקא המדע עשה ההפך. עצם זה שחישבנו שאנחנו רק 4.5%, זה הופך את הקיום שלנו לנדיר ומסתריר הרבה יותר.
אנחנו חלק זעיר במערכת נסתרת ועצומה.
אז אם נסכם שנייה את שביל פירורי הלחם שלנו, יש לנו יחס הליומון של 25% שמראה על חום וצפיפות בהתחלה.
יש את קרינת הרקע הקוסמית, האקדח המאשן של פנזיאס וויסון, ב-2.75 קלווין.
ויש את סופרנובות הכוכבים שמסבירות מאיפה הגיעו היסודות הכבדים. מודל המפץ הגדול באמת יושב על קרקע מוצקה. ובפעם הבאה שאתם נושמים עמוק או מסתכלים על השמיים,
תזכרו שאתם נושמים שעריות של פיצוץ קוסמי.
לגמרי. אבל יש לי עוד מחשבה אחת אחרונה לפני שנסיים, משהו שהמקורות האלו ומאוד אהבתי.
אוקיי, מה זה?
קרינת הרקע הזו שדיברנו עליה, CMB, היא בעצם ההד של האור שנוצר 300,000 שנים אחרי המפץ הגדול. לא לפני.
נכון, עידן הרקומבינציה.
ולמה זה קרה רק אז? כי לפני כן, היקום היה מרק סמיך של פלזמה, האלקטרונים החופשיים התרוצצו ופיזרו כל קרן אור שניסתה לעבור.
זה כמו ערפל חלבי וסמיח שלא נותן לאור לעבור, הפוטונים פשוט נשברו בו.
בדיוק. רק שהיקום התקרר אחרי 300,000 שנים, האלקטרונים התחברו לפרוטונים והערפל התפזר, ואז האור סוף סוף השתחרר, וזה מה שאנחנו קולטים היום באנטנות.
ומה המחשבה פה?
המחשבה היא מדהימה, מכיוון שאור, מעצם טבעו הפיזיקלי, לא היה יכול לחדור את הערפל שקדם לאותן 300,000 שנים. זה אומר שלעולם, גם אם נבנה את הטלסקופ הכי מתקדם וענק בגלקסיה, לא נוכל באמת לראות את רגע ההתחלה של היקום.
וואו.
כן, הסודות האולטימטיביים של הבריאה מוסתרים לנצח מאחורי וילון קוסמי של אור מפוזר. מה שאומר שתמיד נצטרך לסמוך על ההיגיון והעסקה, ולא רק על העיניים שלנו.
זה באמת נקודה נהדרת לסיים איתה.
אז תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפעם הבאה.